ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
רומם אותה מאוד מאוד למדרגת האמונה. והוא משווה המהר"ל את משה רבנו בסוף פרק ז' לאברהם כדי לחדד את הגובה העליון של מדרגת האמונה. על משה נאמר, ליען לא האמנתם בי. מה זאת אומרת שמשה, נאמר לו הביטוי הקשה והחריף הזה, לא האמנתם? אבל משה רבנו ודאי כולו אמונה, והאמינו באשר משה עבדו, משה הוציא ישראל ממצרים, אז מה זה לא האמנתם בי? מסביר המהר"ל פירוש זה. כאשר אמר משה שימון האמורים דרך כעס, ויקה על הצור פעמיים דרך כעס, דבר זה לא ראוי לו. כי מאחר שעשה הקדוש ברוך הוא נס, ראוי לו להתחזק ולהתגבר באמונה בקדוש ברוך הוא. ואם המתחזק ומתגבר באמונה, היה מתחדש לו השמחה לא לעשות דרך כעס. וזהו שאולי המנתם שהיה רואה משה להיות חזק באמונתו. אם היה חזק באמונתו, בקדוש ברוך הוא היה נותן מעלה נגדלת, והיה עושה בשמחה, ולא מתפעל לכעוס. ואז זה קדושה לעיני ישראל. שהמשה ואהרון מראים האמונה בו התברך, והיה שמו מקודש לעיניהם על ידי אמונה, זה שאמר, יען אשר לא האמנתם בי להקדישני. כלומר, היה לכם להתחזק באמונה, ואם עשיתם זה, לא היה לכם לכעוס. כי האמונה מביאה לידי שירה ושמחה. ומשה יקע פעמיים דרך כעס, ואמר שיום מורים, הפך אמונה. כלל הדבר, הנס שנעשה עם יוצאי מים, מביא האמונה, והיה למשה ואהרון להתחזק באמונה במקום הזה, וזה לא היה כן. וזהו יען אשר לא האמנתם בי להקדישני. לא שהחטא להם הכעס עצמו, רק שהכעס מורה שחטא משה באמונה, שחטא משה באמונה, והוא זה אמת ונכון מאוד ואין על דברי. אנחנו מכירים את דברי הרמב״ם בשמונה פרקים, סוף פרק רביעי, שטוען שמשה רבנו, חטאו היה קשור לכעס, וזה שאמר שימון האמורי. הבעיה שהרמב״ם גם מנסה להתמודד איתה, זה שהתורה אומרת משהו אחר. התורה אומרת יען אשר לא האמנתם בי. זאת אומרת שהבעיה היא לא הכעס, אלא הבעיה באמונה. במילים אחרות, אם הרמב״ם ממקם את חטאו של משה רבנו בעולם המידות, טעות במידות, ככה משמע שם בשמונה פרקים, המהר"ל טוען שזה לא מה שהפסוקים אומרים, אלא משמע שהטעות של משה היא לא בעולם המידות, אלא בעולם האמונה. זאת אומרת שהכעס הוא לא הנושא, אלא הוא הסימן. הוא לא הסיבה, אלא הסימן. סימן לסוגיה עמוקה יותר, נושא יותר משמעותי, יותר פנימי, שהוא נושא האמונה. מה הנושא שלנו פה? אנחנו באים ומשווים בין אברהם לבין משה. ראינו בפעם הקודמת שאברהם מתמודד עם מציאות שנראית בלתי הפיכה, בלתי ניתנת לשינוי. הוא קודם כל הוא עקר, הוא בשרה עקרים, ובעיה בגוף, בעיה בטבע. חוץ מזה שיש בעיה בטבע, שזה ודאי כמו איזה קיר כזה שאי אפשר לעצור אותו, יש דבר יותר חמור. המזל של אברהם, כמו שראינו, הוא שהוא לא מוליד. זאת אומרת שזה משהו עוד יותר חזק, זה מחסום עוד יותר תאומי, ענק, זה קיר שאי אפשר לעבור אותו. זה לא רק הקיר של הטבע, זה קיר מעל הטבע. זה קיר של המזל, כמו שראינו במעלה השמימית. זה משהו עליון יותר, חזק יותר. אז נתקלים בקיר נורא. יש פה קיר שאי אפשר לעבור אותו. ובדרך כלל כשאדם נתקל בקיר והוא לא מצליח לעבור אותו, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להתייאש, ייאוש. או האפשרות השנייה זה בעצם לקעוס. לקעוס זה בעצם תסכול נורא. אדם מתוסכל, מאוד כועס, מאוד מתוסכל, שהוא ניסה, הוא התאמץ, הוא זה, והוא נתקל בסוף בקיר. קיר נורא שעוצר, זהו, אדם נזרק אל הקיר. נתקל בקיר ואי אפשר. אנחנו רואים, לפעמים אדם, נגיד, הוא רוצה לעשות משהו והוא נתקל באיזה חומה בירוקרטית או באיזה משהו, והוא בטוח שהוא צודק, הוא בטוח זה, אז הוא כועס, זה מוציא אותו מדעתו, כן? אתם לא רואים שמשהו פה, הכל נתקע פה, הכל תקוע. הכעס בעצם אומר שהאדם נכנע למציאות, נכנע לטבע, נכנע לחוקים, נכנע למזלות, נכנע למציאות. ובעצם באותו רגע יש החמצה, כי האמונה אומרת שאנחנו לא חלק מהמציאות. האמונה אומרת שאדם הוא לא נפגש מול המציאות, אלא אנחנו באים אל העולם, אנחנו באים אל המציאות. אדם, ראינו שאדם מאמין נפתחים לו שערי גן עדן, הוא נטוע בשלוש שורשים במקום אחר. המאמין לא מתחיל מהמציאות. הוא לא אומר, טוב, זאת המציאות, ועכשיו במסגרת המציאות אני חי את החיים שלי. לא. האמונה לא מתחילה מכאן. האמונה מתחילה מהדבקות באשם, שהיא מעל המציאות, שהיא לא כפופה לכללי המציאות. זה עקרון הנס. כן, שראינו שהמר"ל פה מדבר על הנס. מה זה הנס? הנס זה עיקרון שהמציאות כפופה לרצון האלוקי, ולא הפוך. כן, האמונה היא היכולת שלנו לבנות תמיד את האישיות שלנו, את השאיפות שלנו, לא לנוכח המציאות. לא לפי המציאות, אלא לפי הרצון האלוקי העליון. משה רבנו מצווה להכות על הסלע, או לדבר אל הסלע, סליחה, ודיברתם מהסלע, נתן ממה, זאת אומרת, משהו הולך להיות פה משהו נס. הולך להיות פה מציאות של לעקוף, להתעלות מעל כל המציאות, מעל כל הכללים, לא להיכנע למציאות. משה רבנו רואה מולו את עם ישראל, ויש אכזבה מאוד קשה. מה לא עשה משה עם העם הזה? מה הוא לא עשה? איך כמה שהוא ניסה לחנך את העם ולהדריך את העם, וכל כך דברים עם ישראל עבר, כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה התרחשויות, מה לא? ומר משה מרגיש שהוא עומד מול העם, והוא כבר לא יודע מה אפשר לעשות עם העם הזה. העם הזה, הוא מרגיש עוד פעם מתנפץ אל הסלע, משה. מתנפץ אל הסלע, והסלע הזה והעם בדיוק אותו דבר. אין, זהו. הכעס על העם זה בעצם כניעה. כאילו העולם הרוחני כפוף, השאיפות הרוחניות, המאמצים הרוחניים כפופים למציאות. לא. העולם הרוחני, השאיפות הרוחניות, יש להם שורשים אחרים לגמרי, שורשים עליונים. הם לא התחילו מכאן ולא נגמרים כאן. ואם הוא לא היה מתפעל, הראשון של המהר"ל זה מתפעל. מתפעל, זאת אומרת, מושפע. מושפע מהמציאות. המציאות מכתיבה. זאת אומרת שזה עצוב, כי המציאות מעצבת אותנו, אז היא סוגרת עלינו. והאמונה, זה אומר שאנחנו לא מעוצבים על ידי המציאות. אנחנו מעצבים את המציאות. אנחנו לא באנו מכאן. השורשים שלנו במקום אחר. עליון, מסגד. זאת השמחה. השמחה זה השחרור, זה החירות, אשר ראינו שהאמונה היא מלאה חירות. השמחה זה השירה. אפשר שאנחנו לא כפופים, ושום מעצור. יש פה רצונות אלוקיים שלא כפופים לשום דבר בעולם. ולכן, ככל שאדם יותר דבק באמונה, הוא פחות מוכתב, יותר חזק. יותר חזק מהמציאות, כמו שראינו, חוזק המציאות, יציאה לחירות. זאת המעלה האלוקית. וזה קידוש השם גדול מאוד. שאנשים לא כפופים למציאות, שאף אחד לא כפוף. שעולם הרוח, עולם האמונה שלנו, היא שירה ושמחה. זאת אומרת שברגעים הקשים ביותר, ברגעים שבהם יש קיר הכי אטום, זה הזמן שבו אנחנו בעצם צריכים להוליד מדרגה חדשה, עולם חדש. ולידה זה שמחה. אם צריך להוליד פה משהו שלא היה עד עכשיו, אז להוליד זה לשמוח. על מה? על הלידה. של דבקות חדשה, שאיפות חדשות, תפילה חדשה, מאמצי תשובה חדשים, תורה חדשה, בירורים חדשים. אז זה סיבה לשמחה. הכעס אומר שבעצם אתה לא מוליד משהו. אין הולדה. חנה כועסת. היה לה הרבה כעס. מה היא עשתה? היא העבירה את הכעס לתפילה עליונה. האמירה את הכעס בנדר, במהפכה. אז היא הולידה. נוצרה פה מציאות חדשה. אברהם ושרה מתקלים במציאות, תופחת על פניהם, ומולידים בקרבם עולם חדש של דבקות, של מחשבה אחרת, של קשר אחר לגמרי ריבונו שם, נגד המציאות. אנחנו לא כפופים למציאות. אז לכן הם מולידים. וזאת שמחה. יצחק, צחוק גדול בעולם. שמחה עצומה. על מה? נולדה מדרגה חדשה. ומדרגה חדשה תמיד תיוולד כתוצאה ממעצור. כי משהו נתקע. בגלל שמשהו נתקע. חייבים לחסוך בקרבנו משהו יותר גדול, יותר משמעותי, יותר עמוק. בן חורין יותר, יצירתי יותר. אז זו סיבה לשמחה. זו סיבה להולדה. זה נקרא קידוש השם. המהר"ל מביא עוד מדרש. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני הקפדתי. אבל אהרון מה חטא? את כל כך מפורש בחז"ל שהחטא הוא על הקפידה. ואמרו במדרש, אם דיברתם אל הסלע נותן מהמה, והיה מקודש מי בישראל. אומרים, אם הסלע הזה מקשיב, אז גם אנחנו נקשיב. זה היה מעורר תשובה בעם ישראל. זה היה מרומם את עם ישראל למדרגה החדשה של הרהורי תשובה, של כיסופים ושל הבנה מי אמנו מחיינו. זאת אומרת, אם כן, שיש פה מדרגה מאוד מאוד עליונה. ולכן, אל תקשה, כמו שקשה הרמב"ן, מה זה משנה אם מדברים אל הסלע או מכים אל הסלע? זה שניהם ניסים, ושניהם עם ישראל המום, מוחא כפיים. וואי, איזה מדהים, להכות על הסלע, הוציא מים, זה גם מדהים. מה זה משנה אם מדברים? כי הנושא עכשיו הוא לא הנס. הנושא הוא מה האנשים מוציאים מקרבם בעקבות האירוע הזה. האם אנשים הולידו בקרבם מדרגה חדשה? זאת הסוגיה. מאחר שהשם יתבח ציווה לדבר אל הסלע, רצה שיקבלו הנמצאים דיבורו ונמשכים אחר השם יתבח ברצון. יש פה הזדמנות, הקושי זה הזדמנות לעורר אהבת השם ולעשות את רצון השם בשמחה. הנה מדברים על הסלע והוא נמס. זאת אומרת שזו הזדמנות להוליד אמונה, להוליד עוד דבקות, להוליד עוד זיקה לריבונו של עולם. מה? אבל הקאה היא לא מרמזת או מסמנת שמחה, התחדשות. היא מסמנת, ניצחנו את הסלע. אבל איך ניצחנו? האם התפסנו למדרגה חדשה? לדבר אל הסלע זה אומר, תראה, הסלע רק תבקש יפה, הוא שמח לך. אז משהו נולד פה, בפנים, עמוק יותר. משהו השתנה ברצון. מתגלה רצון. בסלע, אם אתה מכה אותו, לא מתגלה רצון. ואיזה קנייה. האם אפשר לגלות רצון? הסלע נמשך אל רצון בורו מעצמו. פה החמצה של גילוי האמונה. אמונה דרך רצון ושמחה. זאת אמונה. אמונה זה להאמין שאפשר להוליד משהו, לגלות מדרגה חדשה, קשר חדש, עמוק יותר, רליון יותר. כל הקשרים באו לעולם של זה. ואברהם הוא ענק. אברהם הוא עמוד האמונה. אברהם, את כל הקשיים, הוא נתקל בהם, מכולם הוא מוציא עוד ועוד התחדשויות של שמחה, ועוד התחדשויות של דבקות, ועוד מדרגות ועוד. אם כן, הנושא שלנו זה ההתחזקות והאמונה, כמו שהוא כותב גם, שישראל היו לומדים מהסלע את האהבה והדבקות. מסיים המהר"ל את הפרק, הראיה על כל זה, שאמרו חכמים, אמן בו שבועה, היא אמונה התחזקות. רואים שאמונה, מהשורש אמן, קשור לשבועה. מה זה שבועה? שבועה זה חוזק. אז רואים שאמונה, בגלל שבאמונה, זה חוזק מאוד מאוד גדול. כן? אמונה זה לא תאמין לי, שאני אומר, אני לא שיקרתי לך עד היום, אז זה תאמין. אם אני אומר לך, כנראה זה נכון. אז הרמב"ן שאל, אז מה, למה אברהם לא מאמין לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא שקרן. והוא עד היום כל מה שהוא אמר קרה. אז תאמין לו. הוא אומר למהר"ל, זה לא הנושא. זה הנושא שלו, לא, זה, אמונה זה לא הכוונה שאברהם מאמין למה שהשם אומר. זה ודאי אברהם מאמין למה שהשם אומר. עכשיו אם אברהם הוליד בקרבו דבקות חדשה, האם אברהם שינה את העמדה שלו מול המציאות, שהוא עכשיו נהיה, קיבל עכשיו מקור כוח אחר, שהוא לא המציאות אלא העולם הרוחני, והוא עוד יותר מתרומם ולא נכנע ולא מושפע מהמציאות. זה לא להאמין שהשם אומר, ודאי שהוא האמין שאם השם אומר זה יקרה. השאלה אם אברהם השתנה, מה העמדה שלו מול העולם החומרי, מול המציאות, זאת השאלה, מה קרה לאברהם אבינו? זה האמונה של אברהם. לכן הנושא זה השינוי הפנימי שאברהם עובר, לא האמון שיש לו בריבונו של עולם. ודאי שיש לו אמון.
מה
זה אמן? שבועה. מה זה שבועה? ששבועה רואים שזה לא מצד רק אני מאמין לך, אלא שבועה זה שבא בהשם, זאת אומרת שלקבל עוצמה, כוח. שבועה זה תוקף, לא רק אמון. עכשיו נשבע לי, עכשיו אני מאמין לך, זה לא הכוונה, שבגלל שנשבעת אני מאמין לך גם לפני כן. אז מה השבועה עושה? השבועה נותנת לדבר תוקף עצום, כוח, עוצמה. זה, שום דבר לא יעצור פה את עכשיו. שבועה הכוונה, אין דבר שיעצור אותנו עכשיו. יש פה זה אנרגיה, יש פה זה, התחברנו למקור כוח כזה גדול, לשם השם, נשבע בשם השם, ששום דבר לא יכול לעצור פה. אנחנו יותר חזקים מהמציאות. לאור זאת, מאוד מאוד קשה לחזור לסוגיית ברינה בתרים. עכשיו מאוד, הפתיחה של סוגיית ברינה בתרים. כי בתחילת ברינה בין הבתרים, אברהם אבינו שואל במה ידע, כי רשם, איפה כל האמונה של אברהם? אומר המדרש, אומר רבי יהודה בר חנינה, שוודאי אברהם לא קרא תיגר. ולא הכוונה שאברהם ירד ממעלת האמונה, חס ושלום. אברהם מלא כולו אמונה. אז מה מעסיק את אברהם? אלא שואל אברהם, באיזה זכות? אמר לו, בזכות הכפרות שאני נותן לבניך. הראה לו את הקורבנות, פרים, סעירים וכו'. כל מיני קורבנות למיניהם, ראש חודש, כל הסעירים, כל הקורבנות. רבי שמעון בר יוחאי הראה את כל סוגי הקורבנות. מחלוקת על שרית עייפה, והראה לו תולת העוף, את חטאת העוף, וכו' וכו' וכו'. מה הנושא פה של ברית בין הבתרים, לפי חז"ל, לפי חז"ל הזה, שכל מיני ראשית חז"ל, לפי המדרש הזה, ברית בין הבתרים, סוגיית הקורבנות. אנחנו צריכים להבין מה היה חסר לאברהם, מה הטריד אותו, ומה התשובה של ברית בין הבתרים. כן.
מה זה שואל פה עכשיו? קשה, למה לא
האמין
כאשר אמר
לה נתינת הארץ? הקב"ה הבטיח, והוא שואל, במה ידעתי רשם? הוא הבטחתי לך על הארץ. אברהם קיבל הבטחה על הזרע וקיבל הבטחה על הארץ. הוא האמין. אז מה זה במה ידעתי רשם? אם אתה מה, אם יש לך אמונה שלמה, ברור שתירש אותה.
רק המנה האמונה כאילו במובן של אמון.
לא.
בשאלה.
לא. לאור הפרק הקודם. ששום דבר לא יכול לעצור, ברור שנירש את הארץ. אין ספק. אז מה מטריד את אברהם? מה שמטריד את אברהם זה לא שהעולם החומרי יעצור אותה. אברהם לא מוטרד מזה שאולי המציאות החומרית, אומות העולם, סכנות, לא יודע מה, יעצור ולא נצליח לרשת הארץ. מה פתאום? משהו בעולם הארצי יכול לעצור אותה? ברור שלא. אברהם על האמונה. העולם הרוחני, הדבקות באמונה, היא משנה את כל המציאות. מה פתאום? ברור שהמציאות לא תעצור אותה. ממה מוטרד אברהם? לא מהמציאות החומרית. מה שמטרד אברהם זה משהו אחר. איך נשמור על המדרגה הרוחנית? אתה משמעת את זה. ומה ידע כי רשן הכוונה? מה ישמר את מדרגת האמונה בישראל? מה ישמר את המדרגה הרוחנית, את עולם האמונה? שאני אברהם הגעתי לשם. אני רוצה, איך לשמר אותה לדורות? איך עם ישראל תמיד יוכלו להתעורר, להתלהב, להדביק את עצמם כל הזמן בעולם האמונה, בדבקות הרוחנית הזאת, שמכוחה בוודאי מנצחים את כל המציאות. הרי אנחנו יודעים שלפעמים יש ירידות רוחניות, יש יצר הרע בעולם. מה שמפחיד את אברהם זה לא העולם הרצי, זה לא אומות העולם ולא הסכנות ולא הענקים ולא שום דבר פה בארץ. מה שמסיק את אברהם זה איך עם ישראל ישמר את הגובה הרוחני. והתשובה שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, קורבנות. הקרבת הקורבנות, ספר ויקרא על כל מרכיביו, ספר תורת כהנים, זה הספר שעוסק בשאלה איך עם ישראל משמר לדורות את המדרגה הרוחנית שלו. החז"ל מעריכים בזה, שזה כל המרכיבים, ואומר המהר"ל, ודאי, שחייבים ללכת עם המערכה הזאת, כי אם הנושא הוא, במה ידע כי ירשנה שאברהם היה לו לא חסר אמון, אז מה זה, מה עזר פה עכשיו לחתוך בהמות? מה זה קשור עכשיו? מה עזור שתחתוך? אבל צריך עכשיו, גם שאת המערה להבין, מה הקשר בקורבנות, שלכאורה קורבנות זה נראה מוזר. מי דיבר על קורבנות? איך פתאום צצו פה הקורבנות? המערה אומר בשפט חזרה, הרי לא על דבר זבח ציוויתי את אבותיכם, ועד רבה, בספר שמות, לא כתוב קורבנות, כתוב זכות אבות, כתוב שבועה של האבות. זה דורש מאיתנו להבין יותר לעומק מה זה קורבנות, מה זה דרית בין הבתרים, ממה הוטרד אברהם אבינו, מה התשובה של הקדוש ברוך הוא. מביא המהר"ל גמרא במסכת נגילה. אמר רבי יוסי, מלא מעמדות לו וכמו שמיים בארץ. שנאמר, ויאמר השם אלוהים במה אדע כי ירשם. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ומונה שם שבן היו חוטאים. אמר במה אדע, כך נעגלה משולשת, קורבנות. נו, מה יש שבית הקדוש לא קיים? יש סדר קורבנות. מפורש אם כן, בחז"ל, ששאלת אברהם היה במה אדע שלא יעבור זר מן העולם, לא במה אדע שהתקיימו בניו בארץ. זאת אומרת, ברור שעם ישראל יצליח להתמודד עם הארץ. השאלה היא עם ישראל לשמור על המעלה הרוחנית שלו. איך משמרים על המעלה הרוחנית של האומה? ונראה, אומר המהר"ל, כי פירוש המדע כי ירשן כמו שתהיה הארץ לי לירושה לאחוזת עולם, ולא שם סיפק שהם יגלו ממנה. יכול להיות שיגלו. השאלה היא האם נצליח תמיד לשמור בסוף, לחזור חזרה אל הרמה הרוחנית שלנו. ולחזור אל הארץ כמובן. ירא שמא יעבור זרו, אולי עם ישראל ירד מבחינה רוחנית ירידה כזאת שתתבטל הירושה לגמרי ולא שום גלות לא תעזור יותר. זאת אומרת, מה יבטיח שעם ישראל תמיד יוכל לתקן, לשוב אל המעלה העליונה, אל המעלה את אמונה, כשממילא בגללה הוא ודאי ירש את הארץ. כי ישראל יש להם מעלה מיוחדת, הם נבדלים מהפחיתות. והחטא מקרה, ולכן אפשר לתקן. בעצם מה הקדוש ברוך הוא אומר? קורבנות, קורבנות הכוונה. אפשר לתקן. אפשר להתחפר, אפשר לשוב, אפשר לתקן. למה? כי עם ישראל במהות שלו הוא טהור, והחטא הוא מקרי. ולכן תמיד תמיד אפשר לשוב, לתקן, לחפר. להבדיל מאומות העולם, שכשהם חוטאים, אז הם מתפרקים. כשהם יורדים ממעלתם הרוחנית, אז הם נעלמים. אצלנו, אז המעלה הרוחנית שלנו היא מאוד מאוד עמוקה, היא מאוד שורשית. ולכן תמיד אפשר לחזור אליה, תמיד אפשר לנקות את החטא. סדר הקורבנות, אם כן, הוא סימן. ככה משמע במערב, שסדר הקורבנות הוא סימן. זה שיש קורבנות, שמחפרים ומנקים את החטא, זה סימן שעם ישראל לא הפעם לא יאבד את המעלה הרוחנית שלו. אתה שאלת במה ידע כי רשן, אולי עם ישראל יאבד את מעלתו הרוחנית? אין סיכוי. עם ישראל תמיד ישמור מעלתו הרוחנית. זה במהות שלו. ישראל הם מאמינים, בני מאמינים. ולכן תמיד אפשר לנקות. עם ישראל זה עם כזה שתמיד אפשר לנקות אותו. הנה, תראה, הקורבנות אפשר לנקות. כן.
חברה מבין את הקשר של עם ישראל, חברה מבין את הקשר של עם ישראל
ובלשור. שאל, האם יש מצב שעם ישראל אולי ירד למנתו? הרי ראינו שאברהם יטריד אותו, ולכן הוא זכה לנבואה. הרי התחלנו בהבטחה. ראינו בפרק ו' שהייתה הבטחה. נכון? פרק ז', סליחה. שהייתה הבטחה. ומה שהתוצאה של ברית בית הבתרים, זה שעברנו למדרגת נבואה. ועכשיו אנחנו חוזרים בעצם לקראת פרק ז', אנחנו חוזר על זה, אומר. אברהם אבינו הייתה לו הבטחה. הבטחה? נו, ושם יגרום אחרת. אולי זה, אולי זה, אולי עם ישראל ירדו ממעלתם. עכשיו מבררים, לא נכון. עכשיו אברהם חווה חוויה נבואית, וזה אנחנו חוזרים לקראת פרק ז', אברהם עובר לנבואה, ומורה בנבואה, שזה מהות, זה טבע, זה בלתי הפיך. המדרגה של עם ישראל היא מדרגת נצח. סימן לדבר, תמיד הם יוכלו לחפר את עצמם קורבנות. אנחנו חוזרים לחזרה לבצעים לתחילת פרק זמן. הקורבנות זה המראה הנבואה שאברהם רואה. מה הוא רואה בנבואה? שזה לא הבטחות ששם יגרום החטא. לא. זה עצמי, זה מהות. עם ישראל הם תמיד, תמיד יהיו בדבקות באשם. ולכן תמיד יזכו לארץ ישראל, תמיד יוכלו לשוב אליה. ולכן הם תמיד יתקיימו, ולכן סדר הקורבנות הוא הדרך שלהם לתקן. תמיד הם יוכלו להתקרב, תמיד הם יוכלו לחזור חזרה. כי מה זה קורבן? זה התקרבנות, התקרבות. אפשר להתקרב בהקרבה, אפשר להתקרב בלימוד תורה, תמיד נוכל להתקרב. ולכן אם כן, המהלך פה של חוזר חזרה לפרק ז', שאברהם מתברר לו ברור עוד יותר עמוק בקשר שמן הקב"ה לבין עם ישראל. ברור נבואי. כן, התעלה למדרגת נבואה, עוד יותר עמוק, כמה הקשר הזה הוא קשר מהותי, שאי אפשר לנתק אותו. הוא מעמיק בזה, שארץ ישראל זה ארץ הקודש, ולכן צריך לפעמים כפרה. הכפרה, זאת אומרת, צריך להיטהר מהחטא, להיות ראויים, כן, אבל ודאי שזה רק לכלוך. זה לא מהות. עם ישראל תמיד במהות הם קדושים, ולכן הם ראויים לארץ ולארץ הקדושה, וזאת המעלה שלנו, וזאת המעלה העצמית שלה, אמר הנגיד. עם ישראל בארץ זה מעלה עצמית, זה בלתי ניתן להפרדה. כי עם ישראל במהות הם קדושים, כמו שהארץ במהות היא קדושה, וגם אם יהיו עליות וירידות, בלתי ניתן לשנות את המהות הזאת. אנחנו נראה עוד שהמר"ל עוד ימשיך בסוגיה הזאת של הדבקות.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.